אז החרדים התרגלו לקחת מהמדינה ולקחת ולקחת, כך טוענים אלה ששונאים את החרדים או אלה שמאוד מושפעים מהם. בשיתוף חברת קל הזכות, הרב ישראל קרויזר, שלום רב.
שלום וברכה.
בשיחה הקודמת כשאמרת שהציבור החרדי פשוט לא מממש את זכויותיו כמו הציבור הכללי, אלא להפך, פחות אפילו, הרבה אנשים התקשו להאמין לזה, זה מדהים עד כמה חלק מאיתנו השתכנענו מההסתה נגדנו. לפני שנבדוק את המחלות הנפוצות שצריך לממש בהם זכויות, פתחתי פה את רשימת היישובים שזה מחולק גם לפי אחוז בגיל העבודה. אם תוכל קודם להסביר מה פירוש.
שהנתונים שביטוח לאומי מפרסם הם נתונים של אחוז מקבלי קצבת נכות מתוך כל תושבי העיר. ממילא בעיר כמו מודיעין עילית או אלעד שהם ערים עם הרבה ילדים, ברור שהאחוזים נמוכים, היות וחלק גדול מאוכלוסיית העיר זה ילדים שלא זכאים לקצבה. אגב, בערים חילוניות ההפך, חלק גדול זה מבוגרים מעגל פרישה שלא זכאים לקצבה. בדיוק בשביל זה אנחנו הכנו ניתוח שמנתח את הערים רק מתוך אלה שהם מגיל 18 עד גיל פרישה שהם אלה שזכאים לקצבת נכות.
בוא נתחיל עם באר שבע, שהיא סוג של בירת הדרום, היא ממש לא עיר חרדית.
בבאר שבע היה 6.3% הצבעה למפלגות חרדיות בבחירות האחרונות, כ-10% מכל המבוגרים מגיל 18 עד גיל 67 מקבלים קצבה, זאת אומרת כל אדם עשירי ברחוב בבאר שבע מקבל קצבה.
בעיר החרדית שבחרתי דווקא בפריפריה הצפונית, טבריה, שהיא גם לא עיר חרדית.
בטבריה היה קרוב ל-18% הצבעה למפלגות חרדיות, זאת אומרת 80% מהעיר לא חרדים.
על כמה אחוז מדברים כאן שמקבלים קצבה?
על 15%, זאת אומרת כל אדם שישי, שביעי ברחוב, מקבל קצבה. לעומת זאת, שאנחנו נוראים על ערים חרדיות, העיר החרדית עם האחוז הגבוה ביותר זה בני ברק, שיש בה 7%, 6.9%, שהערים החרדיות שמראים צעירות יותר, ביתר עילית עם 5.9, אלעד עם 5.2 ומודיעין עילית עם 5.1.
כן, דומה מאוד לבני ברק, העיר כפר סבא, שם אני רואה 6.8, כמעט כמו בני ברק שזה 6.9, בעיר בת ים לדוגמה, אני רואה 8.5, 8.5, שזה הרבה יותר גבוה.
8.5% מקבלי קצבת נכות, שאומרת כן, אז זה אחוז מאוד גבוה גם בממוצע הארצי, ואגב, זה, אם אנחנו רוצים לדבר על הצבעה למפלגות חרדיות בת ים, אנחנו רואים על 5.5%, אומרת ממש ממש לא עיר חרדית.
ואותו דבר, אשקלון עם 8.25,
אבל אשקלון כבר יותר פריפריה, יכול להיות למשהו שונה, אנחנו רואים משהו בת ים, עיר במרכז הארץ, לא ספק.
חולון ממש קרוב לבני ברק.
הרבה יותר גבוה מבני ברק, בני ברק זה 7% וחולון זה 7.6%.
שבה רק 7% הצביעו לסיעות החרדיות.
הרעיון הוא פשוט, בניגוד לתפיסה הרווחת, שבערים החרדיות יש הרבה יותר אנשים שמקבלים קצבת נכות מאשר בציבור הכללי, כשבודקים את הנתונים, לא רואים את זה בנתונים.
עכשיו אנחנו מדברים למאזינים שלנו, שבתוכם יש הרבה מאוד שפשוט זכאים לקצבה בשל מחלה שהם סובלים ממנה, ופשוט לא ניגשו לדרוש. למה?
או כי הם לא מודעים לזכאות שלהם, או כי אין להם כוח לטפל בביורוקרטיה, ולפעמים זה לא כזה מורכב, לפעמים כן, קצבה זה יכול להיות משהו כמו 100,000 שקל לשנה, 8,374 שקל לחודש, 100,000 שקל לשנה זה הרבה מאוד כסף, ולפעמים אנשים בגלל התלות לא מטפלים בזה.
אני אתחיל לפי הסדר למה שהכי הכי נפוץ. אצלנו קיבלנו המון המון שאלות על ADHD וקשב וריכוז, אולי בגלל שלנו רעיון.
אנחנו מקבלים המון שאלות על קשב וריכוז, ולצערי, אני מאוד נגיד את זה בהתחלה, על קשב וריכוז אי אפשר לקבל קצבת נכות.
עכשיו לעוד משהו נפוץ מאוד, סוכרת.
סוכרת, זה באמת מחלה נפוצה מאוד בישראל לצערנו. רוב אלה שחולים בסוכרת הם חולים ברמה קלה. סוכרת ברמה קלה לא מזכה בקצבה, אפילו מי שמקבל משאבת אינסולין, 4 זריקות אינסולין ביום, זריקות קצרות. עדיין ברוב המקרים לא זכאים לקצבה, אלא אם, מתי מתחילים להיות זכאים לקצבה בגלל הסכרת? כשיש סיבוכים נלווים, כשזה פוגע בגפיים, כשזה פוגע בראייה, מתי שמתחיל להיות סיבוכים נלווים משמעותיים?
נתון מזעזע שמאובחנים בישראל שיעור מאוד גבוה של חולי סוכרת, 9.8% שהם מאובחנים, אבל משהו יותר מפחיד מזה, שיעור קטיעות הגפיים, אנשים שנאלצים להגיע פשוט שיורידו להם חלקים מהגוף, בגלל נזקי הסוכרת, בזה ישראל במקום הראשון והלא מחמיא בבין 31 מדינות אירופה, ובמצב כזה אתה אומר כן זכאים.
זה מקום גם לעורר את הציבור, לטפל בסוכרת בזמן ולא לחכות שזה יידרדר לכזה מצב. אני רק אציין שמי שיש לו מקבל זריקות אינסולין משל הסוכרת, גם שאם זה בפני עצמו רק זה שהוא מקבל זריקות, זה לא מספיק לזכות אותו לקצבת נכות, זה כן נותן 20% נכות רפואית, שזה אומר שזה יכול להצטרף לבעיות רפואיות אחרות, וזה יכול לתת שיקום מקצועי, שזה נושא שלא נפתח אותו כרגע, אבל יכול להיות לו זכאות לשיקום מקצועי.
מחלה נפוצה בקרב צעירים אשכנזים, קרון.
אוקיי, כן. בישראל יש משהו כמו 70,000 חולי קרון. כמו שאמרת, זה בעיקר בציבור האשכנזי הצעיר. שליש בערך מתוך חולי הקרון האלה, יש להם את המחלה שהיא פוגעת להם בתפקוד ברמה משמעותית, או קוליטיס, לאו דווקא קרון, כן? מחלות מעיים מדלקתיות. אז זה בהחלט משהו שיכול לזכות בקצבה. אבל שוב, כאמור, לא כל מי שיש לו קצת כאבי בטן, או איזשהו קושי במעיים, זכאי לקצבה. רואים במקרה שיש תיעוד רפואי, רואים בבדיקות מעבדה, צילומים של המעיים, רואים שיש מחלה באמת ויש דלקת, וזה פוגע בתפקוד ויש טיפול רפואי, ייתכן בהחלט זכאות לקצבה, על פי רוב לא קצבה מלאה, אלא קצבה חלקית, אבל גם קצבה חלקית יכול להגיע ל-6,500 שקל בחודש, למי שיש לו תוספת תלויים של ילדים ובני זוג. אנשים צריכים לדעת שזה יכול לזכות בפטור מצה"ל, שוב, תלוי כמובן ברמת חומרה של המחלה, אבל נתקלתי בלקוחות שלי, הצעתי להם לבדוק את הנושא של פטור מצה"ל, הם בדקו ובאמת קיבלו פטור חלקם בגלל קרון. אני חושב שגם במקרה הזה ייתכן שבציבור החרדי יש יותר מודעות לממש את הזכויות מאשר בציבור החרדי, אני חושב שכדאי לדעת את זה.
כן, ואלה שירצו לעזר בכם לממש את הזכויות יכולים להקיש 3 מהתפריט הראשי. עכשיו למחלה הכי נפוצה שאנשים בגין זה זכאים לפטור מהצבא, זה מחלות נפשיות, ואחוז מאוד גבוה נתקל במחלות כאלה בפועל ולא מממש?
כן, כן. קודם כל בוא נתחיל, חשוב להעביר, שמחלות נפש או באופן כללי הטיפול בכדורים שמיועדים לבעיות כאלה, הוא צובר תאוצה בכל העולם המערבי, וזה הולך ונהיה יותר ויותר נפוץ. אם ביטוח לאומי ייתן לכל מי שמקבל ציפרלקס קצבת נכות, אז אני מניח שהוא יפשוט רגל מהר מאוד. גם ככה הוא בדרך לפשוט רגל, אבל זה יגביר את הקצב בצורה משמעותית. אז כשאנחנו מדברים על מחלות נפשיות, צריך להבין על איזה סוגי מחלות מדובר ואיך הן מטופלות. אדם שסובל מדיכאון קל ולוקח ציפרלקס, סרנד, מינון נמוך, אגב, זה תרופות שגם רופא משפחה יכול לתת אותם, והוא ילך עם זה לביטוח לאומי, 95% שהתביעה שלו תידחה. לעומת זאת, אם יבוא אדם אחר, שהוא מטופל אצל פסיכיאטר, כן, חשוב להדגיש, לא רופא משפחה, לא איזה מטפל, שמטופל אצל פסיכיאטר לאורך זמן, נגיד לצורך העניין הוא מקבל מייצבי מצב רוח, כמו לתיום או דפלפט, וגם לא רק זה שהוא מקבל אותם לאורך זמן, גם רואים בתיק שיש בדיקות דם של ניטור רמת תרופה של הלתיום או זה בדם, הסיכוי שהוא יקבל קצבה מביטוח לאומי הוא גבוה הרבה הרבה יותר. כמובן שגם תלוי כמה פגיעה בתפקוד, כי אם אחרי שהוא לוקח את התרופות התפקוד שלו הוא 100%, יכול לבוא רופא ביטוח לאומי ולהגיד אוקיי, אז על מה בעצם אתה יקבל קצבה? אתה מתפקד מצוין. יש בזה הרבה מאוד פרטים, קשה לנו את זה בקו בצורה כוללנית. אני יכול להגיד את זה ככה, אם אדם נמצא במעקב רפואי אצל פסיכיאטר, לאורך זמן הוא מקבל טיפול תרופתי משמעותי, סיכוי משמעותי שהוא זכאי לקצבה, צריך לבדוק את זה, לא כדאי להזניח.
דלקת פרקים זה דבר שאנחנו שומעים מדי פעם, כמה אחוזים מהם אמורים להיות זכאים?
אז ככה, בדלקת פרקים זה דבר קצת מעניין, כי יש לי כאן מה שאני אומר, זה מצד אחד נשמח, מצד אחד אולי קצת יפריע למי ששומע. בעבר היה הרבה יותר זכאים על דלקת פרקים, היום יש פחות. למה? כי היום ברוך השם הרפואה יודעת לתת פתרונות טובים לדלקת פרקים ולמנוע שזה יגיע לרמה. מבחינת ביטוח לאומי, כדי שיהיה זכאות לדלקת פרקים, אלא צריך להגיע למצב של קשיון, זאת אומרת שיש קושי בלקפל את האצבעות, דברים כאלו, או שוב דלקת ברמה מאוד קשה שמעט פוגעת בתפקוד. היום ברוך השם יש תרופות טובות, ביולוגיות, שגורמים לזה שלא יגיעו למצב הזה. אבל אם האדם יש לו התפרצות, או שיש לו עוד מחלות יחד עם הדלקת פרקים, או שוב התפרצות של דלקת פרקים חמורה, לפעמים עד שמטפלים, או לפעמים אי אפשר לטפל בתרופות ביולוגיות או כל מיני דברים כאלה, אז במקרה כזה בהחלט ייתכן זכאות לקצבה.
כן. מחלות לב ואירועי לב, דבר שנפוץ לצערי ככל שהגיל הולך ועולה.
בוא נדבר שנייה רגע, בין אתה מדבר מקרה שיש אירוע לבבי, זאת אומרת אירוע, אני כמובן אור, התקף לב מה שנקרא, אדם עובר צנתור, אדם עובר ניתוח לב, החלפת מסתם, לרוב אז הוא יקבל נכות זמנית, חצי שנה, הרבה פעמים גם עובדת סוציאלית או בית חולים יכולה לעשות לזה, הוא לא צריך ללכת לחברה, לא צריך ללכת לאף אחד. אלא אם כן שוב, זה ממש התקף קל שעל יכולות שלא יתמלו. בטווח הארוך, זאת אומרת אחרי שעובר החצי שנה, אז הם ירצו לראות את התפקוד של הלב בבדיקות אקו. אם יראו שהלב מתפקד תקין, לא תהיה קצבה, רק אם יש פגיעה משמעותית בתפקוד של הלב, תהיה קצבה. אני אציין אגב, שלאחרונה טיפלתי לשתי אנשים בתביעות של קצבת נכות על מחלות לב, כשהתפקוד באקו כן היה תקין, אבל מה? ראו בפועל שיש להם בעיה משמעותית בתפקוד. אצל אדם אחד הצטבר נוזל בלב, הרופאים לא ידעו ממה זה, וכל פעם נקזו לו וזה חזר, ולא הייתה הבחנה רפואית, אבל עליו, למרות זאת, היות שהוכחנו שאדם מגיע לבית חולים כל פעם, ויש לו קושי בתפקוד, אין הבחנה, אבל יש לו, על שתי מקרים כאלה, שוב, אצל השני זה, במקרה השני זה לא היה נוזל, זה היה משהו אחר, אבל אותו דבר, בעיה שגרמה לאדם קושי בתפקוד, לא היה הבחנה ברורה, אבל היה אפשר להוכיח במסמכים רפואיים שהקושי בתפקוד הוא משמעותי ברמה כזו שהאדם צריך להגיע 5-6 פעמים בשנה לבית חולים, וישרו לו את הקצבה.
כן. שברים באורתופדיה, פריצת דיסק, אנשים מבוגרים ש...
בוא נתחיל לפריצת דיסק, כי זה מטע שזה הרבה ששואלים. פריצת דיסק כמעט תמיד, לצערי, לא ניתן לקבל קצבה. ביטוח לאומי לא אוהב את הנושא של פריצות דיסק. אם יש ניתוח בגלל המצב של פריצת דיסק, יש או שיש החלפת מפרק, או גם דיברנו על זה כבר בעבר, בכל מקרה שיש שבר. כן, בכל המקרים האלה בדרך כלל נותנים נכות זמנית לחצי שנה. בלי זה, זאת אומרת, אם לא מדובר במצב של אחרי ניתוח או שבר, על פי רוב קשה לקבל על דברים של אורתופדיה נכות. שוב, כאמור, תמיד, שיש מקרה קיצוני זה שונה, אבל בסטנדרט, על זה לבד יהיה קשה לקבל נכות.
בוא נרד לגיל הילדים. בעיות תקשורת ASD?
אז ילדים ידוע שיש הרבה שהם מובחנים מזה ומקבלים קצבה, כשמגיעים לגיל 18 צריך לעשות הבחנה מחודשת, ולפעמים אנשים מתייאשים מראש ולא מנסים בכלל. צריך לדעת שאומנם במבוגרים אין זכאות אוטומטית ל-ASD כמו שיש אצל ילדים, אבל אם מדובר במשהו שהוא באמת יוצר קושי בתקשורת והוא משמעותי, ויש תיעוד ואבחון רפואי, הרבה פעמים אפשר לקבל קצבה, זכאות לנכות.
עוד דבר שלצערנו שכיח מאוד מגיל 105 אצל הרבה אנשים, דמנציה.
אז נכון, ברוב המקרים זה מעל גיל פרישה, זאת אומרת 67 בגברים או 63 בנשים, ואז אין זכאות לקצבת נכות, אלא רק לגמלת סיעוד, שזה משהו שונה לגמרי. במקרה שכן התחילה דמנציה לפני גיל פרישה, מאוד חשוב להגיש תביעה לביטוח לאומי לקצבת נכות ולשירותים מיוחדים עוד לפני גיל פרישה, כדי להספיק להתחיל לקבל את הקצבה לפני גיל פרישה, ואז אפשר להמשיך לקבל גם אחרי.
בגלל שהמון אנשים נתקלים למשהו שאחרי זה הם יכולים בטעות לקבול את עצמם לחברה כזו או אחרת, בלי לרצות, כדאי מאוד שאם אתם מגיעים לעשות את זה באמצעות חברה, גם אם זה קל לזכות, גם אם זה חברה אחרת, גם אם זה חברה ששמעתם עליהם תלונות או לא, פשוט תשבו, תעברו על כל הסעיפים, תתייעצו עם אנשים בסביבתכם, אנחנו משתדלים להביא רק אנשים שלא קיבלנו עליהם הרבה תלונות, את האמת שעל אף שאנחנו שיגרנו אליכם הרבה מאוד לקוחות בשנים האחרונות, לא קיבלנו אף תלונה ברוך השם בינתיים, וזאת הסיבה שאנחנו מעלים אתכם פה. תחתמו רק אחרי שאתם מתייעצים בסביבתכם עם אנשים עם ניסיון, אם אתם חותמים עם אנשים ישרים, שלכולכם תהיינה הרבה זכויות, ושלא תזדקקו לזכויות מהביטוח הלאומי.
השם יעזור בעזרת השם, וכמובן כן, כמו שאמרת מאוד נכון, לא לעשות דברים מבזיזות, גם אם אתם פונים לקהל זכות, תקראו את ההסכם לפני שאתם חותמים, תבינו על מה אתם חותמים, לעשות דברים מבזיזות, זה אף פעם לא נכון.
לקהל זכות כאמור ניתן לפנות בשלוחה 6-3 מהתפריט הראשי, בשורות טובות ולילה טוב.